שלום לכם, שוב אנחנו בשיחתנו השבועית על פרשת השבוע. איזה זכות גדולה נפלה בחלקנו ללמוד תורה יחד בארץ הקודש. ולי הצדיק הרב,
אתה לא מפסיק,
אני חייב לעשות איזה פרומו קצת לזה,
כן.
הרב לייטמן, תודה רבה שפינית מזמנך ללמוד איתי. אנחנו בפרשת חוקת.
כן,
פרשת חוקת, ספר במדבר.
מה אתה חושב? מי יותר לומד ממי?
אני לומד ממך.
כן?
דעתי, כן. אולי אתה...
אנחנו כבר עוד מעט גומרים את ספר תורה, אני לא יודע, אתה משתנה, לא משתנה, זה משפיע עליך. אולי תסביר, תגיד משהו על זה.
אם זה משפיע עליי?
כן.
ומה? אני בודק את עצמי. קודם כל, כל פעם, אחרי כל... כל פעם שאנחנו מדברים, שאנחנו לומדים ביחד, המשך היום שלי נעים וזורם והרמוני יותר מהרגיל. מרגיש את זה בתוכי.
ממש.
וחוץ מזה שרעיונות שאנחנו מעלים פה וכל מיני הגדרות שאתה נותן לי, הם מה שנקרא מהדהדים בתוכי וקיימים, ויכול להיות שנלמד פה משהו היום, ועוד שבועיים יקרה משהו וזה יתלבש לי ולגדרה. וזה... אז אני חושב שבאמת יש שינויים קטנטנים כאלה. אני לא אגיד לך שבבת אחת אני מבין והכל נהיה...
אבל אתה עוד לא מסתכל על העולם דרך, מה שנקרא דרך התורה, שהיא מדברת על רק תיקון האדם.
אני מסתכל על העולם דרך התורה, אבל אני עדיין לא מסתכל על העולם כמו שאתה רואה את התורה, כמו שאני מבין שאתה רואה. את התורה אני מאוד אוהב מלכתחילה, אחרת לא הייתי פה ואני מדבר איתך על זה. אבל הדרך הייחודית שלך, של בני ברוך לצורך העניין, לקרוא את התורה, היא מה שחדש לי, שאני רוצה ללמוד ורוצה להפנים, ואני אעשה את זה.
נו, קדימה.
יש בפרשה הזאת את פרשת
חוקת,
שיש את העניין של פרה אדומה. כן. שזה אחת המצוות הכי מוזרות בתורה. שהמצווה שעליה אפילו אמר שלמה המלך, החכם באדם, שהוא הבין את כל המצוות, אבל מצוות פרה אדומה, הוא לא מבין למה, הוא לא מבין את הטעם. בוא נקרא אותה רק שנגיד לקהל, וידבר אדוני אל משה, זאת חוקת התורה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עליה להעול, ונתתם אותה ללעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו. ואז שוחטים את הפרה, שורפים אותה, והאפר שלה יש לו יכולת לתאר תמאים ולתמא תאורים. משהו מוזר כזה, משהו כמו הארי פוטר כזה, זה קסם כזה.
הדדי, כן.
מה זה בדיוק הפרה האדומה הזאת?
אז קודם כל... אנחנו מדברים על האדם. אם לא אדם, לא היה צריך בכלל לתת כל התורה ובכלל.
אדם ו...
מה שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. למה? המאור שבא מחזירו למוטב. זאת אומרת, האדם רע מנעוריו, צריכים להחזיר אותו למוטב, זאת אומרת, לטוב שזה הבורא, טוב ומיטיב, להחזיר אותו עד דרגת הבורא, עד השם אלוקיך. יש כוח בתורה שנקרא אור. הנסתר בה, שאפשר איכשהו למשוך אותו, להוציא אותו אלינו, ואז אנחנו נגיע עד דרגת הבורא. זה מה שהוא בעצם מצפה מאיתנו, מחכה. אז כל התורה היא מדברת רק על תיקון האדם. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. זה הצורך. לכן אנחנו גם כאן צריכים רק להבין באיזה צורה נמצא האדם שהוא זקוק לפרה אדומה, מה קורה, שאותו האור פועל עליו בחוק שנקרא פרה אדומה.
פרה אדומה זה שם של חוק, כן, חוק טבע כזה.
התורה מדברת עלינו רק על החוקים, חוקי העולם.
בגלל זה קוראים לזה פרשת חוקת, זה חוקת התורה.
כן.
חוקה במובן של ככה הדברים פועלים.
כן, האמת שתמיד זה לפי החוק, אבל כאן זה חוק מאוד מאוד יסודי, ברור, חוק ברזל. כי הטבע שלנו הוא טבע המקבל, טבע של העליון המשפיע, וכשמשפיע ומקבל מתחברים יחד, אז יש יכולת לתקן את האגו שלנו על ידי הכוח המשפיע. זה נקרא, אנחנו נקראים מלכות, והמשפיע נקרא בינה. ומלכות שמתחברת עם הבינה, אז...
לא הבנתי, מה זאת אומרת אנחנו נקראים מלכות?
הרצון לקבל שלנו, האגואיסטי, ליהנות מהכל, הוא נקרא מלכות.
זה המלכות...
מלכות, לא מלכות של מלך, מלכות. מלכות שהאגו שולט בו.
מלכות, כמו שאני מבין את זה, ספירת מלכות היא בעצם המציאות פה.
לא רק פה, בכל דרגה המציאות מה שבה, המלכות.
זה המלכות.
כן. ומלכות שרוצה לתקן את עצמה, להעלות את עצמה לדרגת האלוקים, אלוקים נקרא בינה. אז היא עולה לבינה. ואז הקשר ותוצאה של חיבור מלכות עם הבינה נקרא פרה אדומה, ארץ אדום, אדום, כל ה...
למה? אדומה, כי השורש של אדומה זה גם אדם.
כן.
דם, אדמה.
אדם, דומה, כל מזה.
גם דמיון, נדמה לי רשבי בר יוחאי אומר שאין אדם נקרא אדם, אלא אם הוא מתדמה.
לעליון, לבורא.
לאל עליון, זאת אומרת, מה הוא רחום, אף תהיה אתה רחום.
כן.
זאת אומרת, לאדם, אם הוא מתדמה, נהיה דומה.
לבורא,
אז הוא יכול להיקרא אדם.
נכון. לכן אתם קרואים אדם, זאת אומרת, מדובר על אלו שעולים במשהו ומדמים לבורא, ולא אומות העולם. אומות העולם זה תכונות האגואיסטיות שלנו. זאת אומרת, באדם יכול להיות חלק ישראל וחלק גוי.
לא קשור אם הוא יהודי, אגב, או לא. זה תכונות פנימיות.
זה תכונות. אם תיקן עצמו על מנת להשפיע, לאהבת הזולת, לאהבת השם, אז נקרא ישראל, ישר כל, ואם לא, אז נקרא אומות העולם גוי, ושם יש הרבה רצונות שהם כולם שם, כמו שאנחנו נדבר כאן אולי בפרשה הזאת, או הלאה, על העמים שיושבים בארץ ישראל.
אז האדומה והארץ אדום, מה זה אומר לנו על האדם?
הכוח התורה שעכשיו, שאדם רוצה להתקשר לבינה ולהיות דומה לאלוקים, אז עכשיו פועל עליו האור בצורה מאוד מאוד מיוחדת, שהוא יכול להיות, כמו שכתוב בתורה, שיכולה להיות שם החיים ושם המוות. שאם אדם הולך להתאר, אז ודאי שזה עוזר לו, והוא מתקן את עצמו, וכל הרצונות האגואיסטיות שלו הן הופכות להיות ללשפיע, לזולת ולבורא.
לא הבנתי עוד, דיברנו על זה הרבה, ואני לא בטוח שהבנתי, מה ההגדרות המדויקות של טהור וטמא? זאת אומרת, טהור זה לתת בלבד, וטמא זה לקבל בלבד, משהו כזה?
תמיד מדברים רק על הרצון. כי מה שברא בורא הוא ברא רצון. רצון יכול להיות כולו מכוון לטובת עצמי.
ואז אני טמא.
ואז אני טמא, ואני רוצה לנצל את הכל מה שיש מחוץ לי, כל האנושות, כל העולם, וגם בורא יחד.
זאת אומרת, למשוך את הכל אליי.
למשוך, הכל לטובתי. ואתה לא יכול להגיד על האדם באיזה מצב הוא נמצא. יכול להיות שהוא מתפלל ועושה כל מיני דברים, אבל הכוונה שלו לנצל, לטובת עצמו.
פה אגב בפרשה אומרים שאדם מת, הוא טמא. מת. למה הוא לוקח לעצמו דברים? אני לא מבין את זה. למה זה?
לא, מת זה נקרא שהרצון לקבל שלו בצורה כמו שהיה, מת.
אולי בגלל שהוא מת אין לו יותר רצון לתת.
אז אין לו עדיין רצון לתת, והוא חייב עכשיו לתקן את עצמו. אז יש תיקון שאנחנו עושים עם הרצון המת. אנחנו קוברים אותו באדמה. מה זאת אומרת קוברים אותו באדמה? שאנחנו לא רוצים להשתמש עם הרצונות האלו שהם התקלקלו. או שאנחנו קובעים שרצונות האלו, אני לא יכול להשתמש בהם על מנת להשפיע. הם יותר מדי גדולים, אין לי כוחות אליהם. ואז אני פשוט מתרחק מהם, וזה נקרא שאני קובר אותם.
אוקיי, אז אנחנו בפרה האדומה, אז מה עושה את האפר של הפרה האדומה?
כן.
ששוחטים אותה, שורפים אותה, צריכה להיות תמימה, אסור להיות במום.
כן, זה ברור, במקום המיוחד.
מבחוץ זה נראה מעשה כשפים לגמרי, אתה לוקח פרה אדומה, איפה ימצאו גם פרה אדומה, אומרים פעם בארבע בשנה?
אתה שמעת שלפעמים פתאום פה שם חושבים שמצאו, אבל כבר די שתורה מדברת על על המהות הרוחנית שיש בזה, שעל ידי זה באמת אדם, הכוח הרוחני, קשר הנכון בין תכונות האדם לתכונות הבורא, שעל ידם, על ידי הקשר הזה, האדם מקבל כוח השפעה, אהבה, כמו שטוב ומטיף הבורא. זה נקרא השפעת האפר פרה אדומה על האדם, על התמה, ועושה אותו טהור. זאת אומרת, הכוח הזה מיוחד, הוא נמצא בלימוד על ידי לימוד חומת הקבלה, כי אנחנו כבר קראנו לו פעם, שרק בלימוד הזה יש לנו אור המחזיר למוטב. ולכן היא צריכה להתגלות כדי לתקן אותנו עכשיו בימות המשיח. ולכן יוצא שהכוח הזה, כשהוא בא, הוא בא מדרגת אימא דאצילות, ששם נמצא הכוח הזה, גם מלכות וגם בינה מחוברים יחד. מי שרוצה לתאר, הוא מזמין משם את הכוח הזה, ובאמת
זה משהו שאני צריך לעשות פיזית. אני צריך ללכת לחפש פרה אדומה כדי להפוך את האנרגיות שלי מקבלה לנתינה?
אין שום קשר.
אז איך אני מקיים את המצווה הזאת?
אתה יכול לשבת כמו שאתה עכשיו יושב, ורצונות שלך שאתה מלבן אותם, בודק אותם, מגדיל אותם, מוציא אותם, מבליט אותם על ידי העבודה שלך עם הקבוצה שאתה לומד בה, עם החברים, עם האנושות ועם הבורא, שהכל זה כתוב, איך עושים בכתבי הקבלה? על ידי זה אתה מתחיל לראות איך אתה ומה אתה צריך לתקן, ואיך אתה יכול להתקשר לאותו הכוח העליון שמתקן אותך. וזה לא מדיטציות, וזה לא איזה מין
לימוד,
עבודה, זה בזמן הלימוד בלבד.
לימוד וברור.
כן.
הבנה. כספיח לעניין של פרה אדומה, באמת תומת מת שדיברנו עליו.
גם כן רצון לקבל, שנפטר משום יכולת להשפיע, אז הוא נקרא מת, ואז אסור לך לנגוע בו, להתקרב אליו אפילו. אתה מפחד מאותו רצון, כי יכול להיות שהוא שוב ישלוט עליך. נגיד היה לך איזה מניה, כן, אומרים שזה הרצון חזק, ככה נקרא, כן? זה נקרא שתומת מת, שאתה יודע שאסור לך מזה לנגוע. אבל אם נגעת,
אתה מזהה שיש שם כוח שעשוי להחליש אותך, אז אתה לא נכנס לשם.
יותר גבוה מהמסך שלי. מסך זה נקרא כוח ההתגברות.
אוקיי.
נגדו. ואז אני מפחד.
במאמר מוסגר, חז"ל אומרים שיהודי יש לו תומת מת. יהודי אם הוא מת הוא תמה, כן. אבל גוי שהוא מת הוא לא תמה.
כי גם כך כולם בתומת מתים.
שגויים הם במלא ברצון לקבל, אז זה לא
כשאני
בעצם.
גוי הכוונה כל האלו, לא יהודי ולא הגוי, הכוונה כל אלו שנמצאים ברצון האגואיסטי, נקראים תמיים. בתוך הרצון, שהרצון הזה שולט עליהם. ואז אנחנו צריכים לתאר את עצמנו. אז חושבים שאם אנחנו נמצא פרה אדומה, אז אנחנו נשפוך על כל אחד, ואז הוא יתאר. הכוונה היא שאם אנחנו נרצה לתאר, ואנחנו באמת כולנו בתומה, כן? ברצון האגואיסטי הגדול מאוד, קינה, שינה, תאוות והכל, אז אם אנחנו נרצה להתעלות מעליהם, אז אנחנו נמצא דרך חומת הקבלה אותו כוח שנקרא פרה אדומה.
אני גם הבנתי את זה קצת אחרת, שבעצם ביהדות החיים עצמם הם יותר חשובים מהחיים אחרי המוות. יש הרבה דתות שאומרים, נכון. החיים האלה זה שטויות, החיים אחרי המוות זה חשוב. אנחנו כן. רואים את זה באסלאם, בכל מיני פלגים קיצוניים, וכל מיני ספר החיים והמתים הטיבטי. מה אתה יודע על החיים אחרי המוות ביהדות?
אולי אני יכול לקבל ספר קבלה למתחיל. נודע מפי סופרים ובפי ספרים, אשר לימוד חוכמת הקבלה הוא מחויב בהחלט לכל אדם מישראל. ולא למד אדם כל התורה כולה, ובקי בשס ופוסקים, בעל פה, גם ממולא במידות ומעשים טובים יותר מכל בני דורו, ולא למד חוכמת הקבלה, הוא מחויב להתגלגל ולבוא עוד פעם בעולם הזה, כדי ללמוד רזי תורה וחוכמה הזאת.
זאת אומרת, אומרת, בעל הסולם אומר, אם אתה לא רוצה להתגלגל, תלמד קבלה.
רעת, כי אתה אומר, מה המיוחד בחיים האלו? בחיים האלה מיוחד, אצלנו כאן, שאתה יכול לתקן את הנשמה. באף מקום אחר לא.
בחיים האלה, בעולם הזה, ולא...
המעשים, ואפילו שאתה קיימת כל התורה כולך, אבל... הכוונה היא, קיימת בגשמיות, אבל לא תיקנת את הנשמה, שזה אפשר רק על ידי לימוד חוכמת הקבלה, לכן אם לא למדת אותה, לא תיקנת הנשמה, אתה מתגלגל וחוזר. זאת אומרת, דווקא ב-70 שנות החיים האלו כאן,
זה המשמעותי.
זה משמעותי ביותר, כי אם לא עשית, אתה חוזר מיד. אין לך מה לעשות בדרגה יותר גבוהה, אתה לא מגיע לשם, אתה לא יכול לפתוח שם את הכלי שלך, להרגיש את העולם הרוחני. אתה חייב להשיג אותו כאן, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך. בחייך כאן, אתה צריך לגלות עולם הרוחני, ואז הגוף שלך יכול למות, אתה ממשיך כבר בהרגשה הזאת של החיים.
אז זה בניגוד לדתות אחרות שאומרות שבעצם החיים זה פרוסדור
הוא גם פרוסדור בתנאי שאתה משתמש בו נכון כדי להיכנס לטרקלין, אתה זוכר, אבל בתנאי שמשתמשים בו. לכן אנחנו מתגלגלים שוב ושוב ושוב ושוב. היום אנחנו נמצאים סוף סוף בגלגול כזה שלרוב האנשים בעצם כבר מתחיל האפשרות הזאת להגיע.
יש את פרשת מי המריבה.
כן.
כולנו מכירים את זה, יש גם שיר, כן. ומשה היכה בסלע ויצאו ממנו מים.
כן.
ואלוהים אומר לו, לדבר אל הסלע. נכון. אלוהים אומר לו, תדבר אל הסלע, והוא יוציא מים, כן. ומשה כנראה היה בעצבים באותו יום.
פעמיים.
פעמיים דופק כפות, כן. לסלע, מה שנקרא. כן. ועל זה אלוהים לא סולח לו. אז כן. ומונע ממנו להיכנס לארץ, כן. הקודש. אבל מה זה... מה הסלע בעצם? מה קורה?
הסלע זה הרצון, האבן, שמשה היה צריך להתגבר על זה, וכוח הזה המושך, שאותנו מגשמיות לרוחניות, שזה המשה, הוא היה צריך להתייחס אחרת, הוא היה צריך לעשות את התיקון הזה בצורה לא בהקעה, מה שנקרא, אלא בכוח האמונה, ומפני שלא עשה כך, אז יצא כאן... תקלה לישראל. האמת שכל הספר תורה, על מה היא מדברת? היא מדברת על כל אדם ואדם שנמצאים בו כל הרצונות, כל היהודים ואומות העולם, כל האלו בלעם וברק ובלק ופרה אדומה, הכל זה נמצא בתוך האדם. האדם הוא עולם קטן, והוא מוצא בתוכו כל מיני בירורים וחיפושים. איפה המשה שלי? איפה האלוקים שבי? כי גם זה מאיפה הוא, מבחוץ אני רואה אותו, מרגיש אותו, אני מתאר את התכונה הזאת, שהיא נקראת נתינה, השפעה ואהבה, והיא בשבילי תמיד, שהיא יותר גבוהה ממני, היא נקראת האלוקים. ואהרון ומירים, כל ההבחנות האלו, אנחנו מרגישים אותם כחלקי הנשמה שלנו. ואז יוצא ש... מתוך הבירורים האלה, אנחנו עושים כל פעם, אתה רואה משך כל התורה, על מה היא מדברת, איזה שגיאות, טעויות, אפילו חומרות ביותר, ואחר כך תיקונים. שוב טעות, שוב תיקון. וזה דרך ההתקדמות הנכונה. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. שקודם צריכים להרגיש את החטא. זה לא חשוב שאנחנו כבר אחרי חטא אדם הראשון. אז
החטא של משה פה, בזה שהוא היכה בסלע ולא דיבר אליו?
הוא גילה בזה עוד חלקים נוספים ברצון לקבל, שלא האגואיסטי. כן? איך יכול לתקן את זה? אבל בלי שהיה מכה, גם כן לא היה מבין את זה ומכיר את זה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שכאילו יש צדיקים גדולים שנראים לנו, כל הפרסונאז'ים האלה, הגיבורים של התורה, טועים, אז אנחנו צריכים להבין שזה אדם, כן? שלא מסוגל לזהות לפני שנכנס לתוך המצב הזה של החטא. לא מסוגל לזהות את זה, ולכן אחרי חטא דווקא, וזה חטא לא נחשב אליו כחטא. אלא אחרי זה, הוא סוף סוף יכול לתקן את הרצון שהתגלה בו.
הפרשנות המקובלת שמשה לא נכנס לארץ בגלל החטא הזה שהוא יקע בסלע.
לא, משה זה כוח הבינה נקי שהוא לא יכול להיכנס לארץ. כי הארץ כבר זה רצון שמחובר עם הבינה יחד, ומתחילים כאן המלחמות האלה.
אבל זה מה שנקרא עולם עשייה, ובינה כן. זה עולם הצילות, אם
כן,
אני לא טועה.
כן, ולכן משה לגמרי לא שייך לזה. זאת אומרת, יש כוחות המשה שפועלים אחר כך, אבל הם לא נקראים כבר משה. Mm-hmm. זה כבר המשך שלו. ולכן, כמו שכתוב, שאין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא, אין אדם עומד אל דבר מצווה, אלא אם כן עובר עליה, כן? זה כך, מפני שאתה צריך קודם לזהות את הרע, קודם כל צריכה להיות הכרת הרע, ואחר כך עושה טוב. ולכן צריכים לקרוא, כי אני שומע פה כל פעם, על מה התורה מדברת, תראה איזה עם ישראל יש לנו, שהוא עבר כל המדבר וכל זה, ושוב חוטא ושוב חוטא, והאלוקים כל הזמן נמצא איתו בקסח, והם כנגד הבורא ולא רוצים. האדם לא מבין כשהוא לומד תורה, שתורה קודם כל הזמן אומרת על פתיחת עוד שכבת רצון לקבל האגואיסטי, עוד פתיחה ועוד פתיחה, כמו שכתוב שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז כמה שאני מתקדם מהמצרים לקראת ארץ ישראל, אז יש לי יותר רצונות גדולים, יותר אגואיסטיים.
אתה חושף אותם על ידי לימוד התורה.
אז בזמן שאני חושף אותם, אז אני מגלה אותם, אז אני כאילו נטמע בהם, נכלל בהם, כדי לתקנם. ואז יוצא שאני חייב להיות ברע, ואחר כך שוב טוב, ושוב רע, ושוב טוב.
זה מה שרבי נחמן מברסלב, הוא אומר, אם תוקף אותך יצר הרע, תמשוך אותו בשערות לבית המדרש.
כן, וככה זה, אבל אם לא יצר הרע, אז מה, איזה בית המדרש אתה יכול להגיע, במה אתה יכול לדרוש קשר עם הבורא? כי אליו פונים לכוח עליון, לאור, לזה פונים רק אם יש לך יצר הרע.
קח את אהרון ואת אלעזר בנו, ועלה אותם על הור ההר, ואפשט את אהרון את בגדיו.
כן, וימסור את זה לאלעזר.
ילבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת שמה החשיבות להפשיט אותו, להלביש אותו את אהרון.
באמת המראה מאוד טרגי. ומשה ואלעזר, אלעזר זה בן של אהרון, מסתכלים עליו כאילו.
מה זה, זה מחזה, זה אנטיגונה כזה.
אבל זה יפה, כן, תורה, רומן.
משמח הכי יפה.
אני יודע שאתה אוהב. אבל תורה מדברת לנו על המשך, כי בן זה נקרא המשך דרגה אחרי האבא. זאת אומרת שזה דרגה יותר עליונה.
זה תובנה של האבא, כן, תובנה כמו, יותר מוצלחת.
כן, ואנחנו רואים שכמו שארון ובנו אלעזר, אז גם כן רבי שמעון, כן, ואלעזר בנו. שאם רבי שמעון מדבר אצלנו בספר הזוהר רק על התיקונים שלנו, המשך הזמן הגלות, אז תמיד רבי אלעזר מדבר על גמר התיקון. זאת אומרת, דרגה יותר גבוהה. כך גם כאן. נגמר אהרון, צריכים הלאה במקומו להיות בדרגה, זאת אומרת, אותם הרצונות, רק בדרגה יותר גבוהה, הם נקראים אלעזר. ולכן כל הרצונות הקודמים, כל הקשר קודם עם הבורא, כל הקשר קודם עם הסביבה, הכל זה נעלם, בא עכשיו חדש.
יש עוד עניין בפרשה, וזה פרשת נחש הנחושת.
כן, נחש זה ידוע.
עם ישראל כידוע מתלוננים תמיד על מחסור במים, והאלוהים שולח להם נחשים שנושכים אותם, וכדי להתגבר על זה, משה עושה נחש מנחושת, מראה אותו לעם, ואז כולם רואים את זה וחייב. מה זה העניין הזה של נחש הנחושת?
זה בהחלט תיקון גדול מאוד. קודם כל, שוב, על מה הטענה שאנחנו הולכים למות במדבר, כן? וכנגד המכה הזאת, אתה זוכר מה שהיה עם המטה?
שהפך
לנחש, ושוב, מנחש למטה. זאת אומרת, שצריכים ללכת בכוח האמונה. מטה זה נקרא מעלה בחשיבות, כן? ומטה בחשיבות זה שאתה הולך, דורך על הארץ, על הרצון, והולך עם מעלה בחשיבות באמונה. לכן כל התיקון הזה, הנחש הזה, שאם אתם מבינים שזה בסך הכל דומם, אז אתם מתעלים מעליו והולכים הלאה ויכולים לעבור את המדבר.
אז מה דומם? נחש הנחושת או הנחש האמיתי
שעכשיו נחש אותנו? הנחש הנחושת שמסמל לנו נחש הדומם, הרצון לקבל המקורי.
אז מה אנחנו מבינים? אני רואה מולי דגל עליו יש נחש. אוי,
לא, 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 לא. למה אתה...
אני יהודי פשוט, מנסה להבין.
אי אפשר. כי מה, אתה מסתכל על הנחש, ומדברים עליך, שאתה מתחיל לקבוע את הרצונות שלך הבסיסיים האלו, האגואיסטיים, כדבר הדומם, שלא מביאים אותך לכלום. כמו שהיום, נגיד, האדם מתחיל להבין שכל העולם הזה הוא ריק, ומה לעשות לברוח.
אז הבנתי אותך. התמונה, אני חושב, התמונה של הנחש נחושת, שזה מין סוג של פסל, סוג של תבלית כזה, זה בעצם... מסמל את הרצון לקבל שלך שהוא לא מתפתח, הוא לא
יכול להביא אותך לשום דבר טוב. הוא הפוך, הוא אוכל אותך כל הזמן. הוא מראה לך שרוחניות היא מדבר, ובאמת זה לא מדבר. מה זה נקרא שאני עובר דרך המדבר לארץ ישראל? האמת, אני לא עובר כלום. אני עובר בפנים, בהגדרות שלי, בהבנות שלי, ביחס שלי לרוחניות, שבינתיים אני הולך מטפס בדרגות כאלה רוחניות, ועדיין זה נראה לי כמדבר. עד שאני מתקן את עצמי וזה, ארץ חלב ודבש.
טוב, יש לנו עוד כמה שנים להסתובב במדבר.
לא, אני מקווה שפחות.
אולי שבוע הבא נגיע. שבוע הבא אנחנו נתקלים בבלק. בלק, בלק בן ציפור, מלך, ומתקלים גם בקוסם. כן. יהיה פרשה מעניינת. תודה רבה הרב לייטמן, אני למדתי משהו.
בואי נסתכל על הכל רק דרך הרצון לקבל ואדם שצריך לתקן אותו. זהו. אוקיי. יקל.
התראות.